חיים קבלה, העמותה להפצת חוכמת הקבלה וערכיה, מחויבת לתמיכה בצורך בתנועה רוחנית שתתמוך בלימוד עצמי של חוכמת הקבלה ובהעצמתו של הלומד, על מנת שישיג את מטרות חייו. לימוד עקרונותיה המקוריים של חוכמת הקבלה והבנתם יחברו אותנו שוב לערכים האמיתיים של החברה בה אנו חיים. אמונה בחופש, בכבוד אנושי, בדמוקרטיה ובחופש הבחירה.
שלום לכולם ושנה טובה. השבוע אין פרשה, מכיוון שבשבת הקרובה זה יום כיפורים. השבת שאחרי זה זה שבת סוכות. אז אין קריאה של הפרשה, אין פרשה מיוחדת, כי זה נמצא בסימן של יום הכיפורים. זאת אומרת, מעכשיו זה הספירה לאחור לקראת יום הכיפורים. כלומר, המערכות של האנרגיה שפועלות בזמן הזה הן שונות. הן לא המערכות הרגילות, בעיקר שבזמן שיש חגים, אם אנחנו מדברים על הזמן שבין ראש השנה לשמחת תורה והזמן שבין פסח לשבועות, זה לא מי שיודע קבלה, הרי יש מערכות של איך היקום בנוי, יש ספירות, עולמות וכן הלאה, הכל בנוי לפי מערכת מסוימת, וכל יום מופיע גילוי של הערה מסוימת, כל שבוע יש גילוי של הערה מסוימת. מה זה אומר? שזה נותן לכל אדם, אותה הערה נותנת לאדם איזושהי הזדמנות מאוד מיוחדת לעשות תיקון של עצמו, לגדול, לצמוח, להתפתח, לשנות, להתרחב. לכל יום ויום יורד לנו מן השמיים איזה סוג של מה שנקרא הזדמנות בדיוק. עכשיו, איך אתה מוריד? יש כל מיני, איך זה אומר, יש כל מיני מדרגות ורמות שהאדם מתחבר לאותם כוחות שמתגלים כל יום ויום. אז אתה יכול, בעצם זה שאתה עובד, אז עבודה רוחנית וכן הלאה, אתה שם לב שאין יום שאותו דבר כמו יום אחר. לעומת, אם אתה לא עובד עבודה רוחנית, אתה יכול נורא להשתמם. למה? כי הכל נראה אותו דבר. כי אם נראה מבחוץ, זה נראה אותו דבר. מהבפנים, זה אחרת לגמרי. ככל שאתה יותר מודע לעצמך, אתה מתחיל להיות מודע לרגשות, לתובנות, להערות, ללימוד, שכל יום ויום זה מערכת בפני עצמה, שלוקחת אותנו לתהליך בפני עצמו כדי ליצור איזושהי מסגרת. ולכן, מה שזה אומר, יום שהאדם עושה את העבודה ומנצל את כל ההזדמנויות שבאות אליו, שנסגר היום, אותו היום נסגר בתור ישות רוחנית, אנרגטית, שזה כמו מלאך שהולך עם הבן אדם. אם האדם טען את היום הזה בהרבה עשייה, התפתחות, למידה וכן הלאה, שבסוף היום הוא אומר, לא היה קל, אבל היה שווה. זה אומר שזה הפך להיות למלאך שומר, שעכשיו זה הולך עם הבן אדם כל החיים שלו. ושומר עליו, מגן עליו, דוחף אותו. זה כוח, זה, הכוחות האלה לא הולכים לאיבוד. לומר זה, אם האדם באותו יום היה עסוק בדיוק בהפך, כל הזדמנות הוא רואישים את כל העולם, במקום לראות בזה הזדמנות הוא ראה בזה עול, הוא ראה בזה תקלה ומכשול ודווקא מתנקלים לי וכן הלאה וכן הלאה. ובסוף היום הוא מסתכל ואומר, אך, הלוואי ולא היה היום הזה וכן הלאה, ברור שנסגר היום, זה נסגר כחבילת אנרגיה שלילית. ואז זה נהיה מלאך שחור, שהולך עם הבן אדם גם כן, ושם לו רגל מדי פעם. עד שהאדם לומד לתקן אותו. אוקיי? וכך אנחנו סוחבים את כל החבילות האלה משנה לשנה, משנה לשנה, ויש לנו הזדמנות בראש השנה לעשות מה שנקרא רוויזיה של כל המלאכים השחורים, ואני יכול את כל המלאכים השחורים שנוצרו כי לא הייתי מאוזן, כי לא הייתי חיובי, כי לא הייתי שלם, כי הייתי עסוק בהסחות הדעת, כי הייתי עסוק ברצון לקבל לעצמו, כי הייתי עסוק באכלו לי שתו לי, במקום מה אני הולך לעשות בשביל העולם, מה אני הולך לעשות בשביל עצמי, איך אני הולך להתפתח וכן הלאה. לא זיהיתי את התגובה, והפכתי להיות קורבן שלה. בראש השנה אני יכול למשוך את כל הכוחות שלא משכתי, החיובים, כדי להתגבר על כל המכשולים שלא הפכתי אותם להזדמנויות. אוקיי? אבל לכן, שנכנס ראש השנה, מכיוון שמדובר בעוצמה אדירה, שבעצם מראש השנה ועד שמחת תורה, זה ריכוז של כל מה שעברנו מהגלגול הראשון שלנו, מההתחלה. הכל בפנים. עכשיו, ככל שאדם מודע יותר, כך הוא יותר מסוגל להתמודד עם זה. זה לא קורה בבת אחת, אי אפשר. אבל אז אני יכול להתמודד עם זה, אני יכול לתקן, ואז אחרי, כל פעם אחרי ראש השנה, אני יכול להתחיל להרגיש שזה חדש, שההסתכלות היא מחודשת. התהליך הזה לא לוקח יום, הוא לוקח, כמו שלמדנו, 22 יום. מה שהאדם עובר ביום אחד, ישנם שלושה שלבים שבן אדם עובר, ולכן יש שחרית, קו ימין, מנחה, קו שמאל, ערבית, קו אמצע. פה זה לוקח שלושה שבועות ויום. 10 ימים של קו שמאל, ראש השנה עד יום כיפור, אחרי זה ימים של קו ימין, שזה סוכות, ואחר כך עוד יום אחד של קו אמצעי, שזה שמחת תורה. כלומר, המבנה של הספירות, המבנה של התהליכים, הוא שונה בימים האלה לגמרי, ואני לא יודע אם מי שמרגיש, אבל מי שקצת מתחיל להרגיש, יש סוג אחר לגמרי של תחושה באוויר. כי הנשמות שלנו די מבולבלות ממה שקורה, כי זה לא רגיל. משנים פשוט את הכל, לא רק זה. זה בסדר. בדרך כלל זה לא בעיה להיות מבולבל, כי אתה צריך להתבלבל כדי ללמוד מחדש. מכירים את האנשים שהם יודעים הכל כבר מראש, עוד לפני שהתחלת להגיד משהו, הם כבר יודעים מה אתה הולך להגיד. אני יודע, תעזוב, אני כבר יודע. אני כבר החלטתי. זה אנשים שהם מאוד סגורים. זאת אומרת, אין שם מקום לגדול ולצמוח. אוקיי? אז זה שאנחנו מבולבלים, זה מאוד טבעי שבימים האלה אנחנו מרגישים מבולבלים. למה? נוסף על זה שהכל עכשיו בתהליך של בנייה מחודשת, קורה עוד דבר, שאני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל יש, אם שמעתם על הנושא שנקרא נסירה. נסירה. התהליך הזה שנקרא נסירה, זה כמו לעשות ניתוח מוח שהבן אדם בער. אוקיי? אנחנו עכשיו כולנו, במשך השבעה ימים האלה, של מה שנקרא ימי תשובה, בעצם זה עשה מראש השנה עד יום כיפור, אנחנו עוברים תהליך של ניתוח וטיפול, בזמן שאנחנו נדמה לנו שאנחנו מהרים ואנחנו מסובבים פה. אוקיי? תחשבו, זה ניתוח מסובך. כל יום בעשרה ימים עוד תהליך בניתוח. עוד תהליך עובר, עוד תהליך של תיקון. זאת אומרת, בעצם כולנו נמצאים בטיפול. שם למעלה, אנחנו לא לגמרי נמצאים פה. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל אנשים, אתה לא נמצא לגמרי בנוכחות במשך התקופה הזאת. אתה לא לגמרי בנוכחות, כי אתה, רובנו נמצא במקום אחר בטיפול. אוקיי? יש רק את המינימום שמסתובב, הולך, חוזר, אוכל וכולי, הולך לעבודה, עונה על טלפונים וכן הלאה, אבל אתה מרגיש שחלק ממך לא בדיוק נוכח. כמה אנשים שמו לב לזה בימים האחרונים? כן? אוקיי? חבר'ה, אנחנו באמצע ניתוח. יפה, הרוב... זה ככה זה, ככה זה צריך להיות, וזה כל שנה ככה. תתרגלו. רק פשוט צריך להיות בשלווה בעניין הזה שאנחנו עוברים ניתוח על ידי המנתח הכי טוב שיש. הניתוח הזה, כמו שאמרנו, נקרא נסירה. מדוע הוא נקרא נסירה? כי יש איזשהו תהליך, זה קצת מורכב, שהוא מנסר בין הנשמה לבין הגוף. כלומר, תודעת הנשמה לתודעת הגוף. מה עושה הנסירה הזאת? כאשר זה כמו שינה. לכן זה הרגשה שאתה קצת ישן, אתה לא יודע, נדמה לי שאני ער, אבל באיזשהו מקום אני מרגיש שאני ישן עדיין. שעוד קמתי בבוקר ועוד לא קמתי. שמתי לב שצריך להתעורר כמה פעמים, אתה לא מתעורר? נכון? זה לקוח מספר בראשית, ויפל השם אלוקים על האדם תרדמה, ואז הוא ניסר את חווה הצלע. אוקיי, זה בדיוק, אנחנו חזרנו לבראשית בראש השנה, ועכשיו אנחנו עוברים תרדמה ונסירה. אז כמו שאמרנו, נדמה לנו שאנחנו ערים, אבל אנחנו בהרדמה. אוקיי? כלומר, אנחנו מתפקדים כאילו, עושים כאילו אנחנו ממשיכים הלאה, אבל חלק גדול מאיתנו נמצא. עכשיו, למה הניתוח הזה? אז תזכירו משהו שלמדנו בראש השנה. האדם בא לעולם כאשר יש דבר אחד שהוא חייבים לזכור, שזה דבר דומיננטי לחלוטין, בעיקר הוא לקוח מהפילוסופיה של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שהרב אשלג מאוד מושפע ממנו, יש אומרים שהוא גלגול שלו. אם תקראו את הרמח"ל ותקראו את הכתבים של הרב אשלג, זה נראה פשוט המשך. ומה שהרמח"ל אומר, הרי סך הכל משהו שמופיע בכל כתב, והקבלה, והוא מאוד מדייק בזה, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. זאת אומרת, יש מטרה אחת לבריאה, וזה של הנבראים יהיה טוב. כלומר, של הנברא לא טוב, זה פגם אצל מי? אצל היצרן. נכון? גם אצל היצרן, נכון? כי היצרן ייצר אותנו כדי שיהיה לנו טוב, ואם לא טוב לנו, הבעיה היא לא עם המוצר, אלא עם היצרן. עכשיו, מה קורה? מה קורה? לפעמים מדי פעם מגלים שיש איזה פגם ייצור באיזה מכונית. ריקול. מה זה ריקול? מכיוון שהיצרן נורא מושקע בעניין ומאוד חשוב שיתפסו אותו כשלם, מושלם, ושאפשר לסמוך על השירות שלו ועל המוצר שלו, הוא מוכן לשאת על עצמו את כל העלויות שתחזירו את המוצר הפגום אלינו ואנחנו נתקן אותו. אתם מבינים שבעצם העשרה ימים האלה אנחנו בריקול, קוראים לזה תשובה. זאת אומרת, מעלים את הנשמות שלנו למעלה להשבה. מה זה ריקול? זה השבה, כדי לעשות שיפוצים ולתקן את הפגמים. ולכן אנחנו מרגישים באיזשהו מקום, כי אנחנו עוברים עכשיו שיפוצים. הנשמות שלנו מרגישות קצת את הבלבול הזה של רגע, איפה אני, מי אני, מה אני עובר, אני באמצע ניתוח. אוקיי? ולכן קודם כל זה המקום של השרים האלה, שפשוט זה לא, הנשמות שלנו לא נמצאות במקום שאנחנו רגילים למצוא אותה. אז ככל שאנחנו מודעים יותר לזה, אנחנו מודעים שמשהו פה קורה ולא שאלו אותי קודם. אוקיי? זה כמו שבאו ואתה מתעורר בבוקר והמכונית לא חונה ליד הבית, עשו לה, באו מהנפעל ולקחו אותה, ואתה אומר, רגע, גנבו לי את האוטו, מה, איפה האוטו? ואז אתה רואה איזה פתק קטן, לקחנו אותו לשיפוצים. לא, עכשיו, זה קשור כולו, ואיך קוראים לימים האלה? עשרת ימי תשובה. מה זה תשובה? ריקול. החזר, מכיוון, אז מה אמרנו? שמכיוון שכך, היצרן פה מושקע הרבה יותר בזה מאשר המוצר. למוצר לא כל כך אכפת מה יהיה איתו. ליצרן יותר חשוב על השם שלו, נכון? אם מחשבת הבריאה היא להיטיב הנבראים והיצא מוצר פגום, איך אתה יודע שהוא פגום? תסתכל עליו. הוא לא נראה שהוא, מי יודע מה, שמח להיות מוצר. הוא לא גאה בזה, החיים שלי מדהימים, והיה שווה שנבראתי, והכל נהדר. איך אתה יודע שהכל נהדר? ואהבת? לאחר כמוך. שבן אדם מאושר, איך הוא מתנהג לאנשים אחרים? בכיף, בחבלה, באהבה, בהבנה, בנתינה וכן הלאה. כמה אנשים אתה רואה שהם כאלה? זאת אומרת, יש בעיה, יש פס יצור ענק שיצא לא בדיוק כמו שצריך.
יש עומס למעלה.
מה?
יש עומס למעלה.
יש עומס, עכשיו זה... אוקיי, אתם מבינים איזה עבודה יש שם למעלה. אז עכשיו, לכן, שאתה שואל את השאלה, אז למה נותנים לנו כאלה פטנטים של ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפור? זה האינטרס של היצרן, שלא ילך לו לאיבוד המוצר, שלא יתקלה ויאבד ויפול מה, מה, ויגיע למצב של מה שנקרא total loss. כי אם הוא יגיע לטוטל לוס, הבעיה היא לא על המוצר, הבעיה היא על היצרן. אנחנו לא מאשימים, אנחנו מנצלים את ההזדמנות שהיצרן נותן לך קו פתוח לתקן את כל מה שאתה צריך לתקן, כי הוא מושקע בזה יותר ממך. אז אתה יכול לנצל את ההזדמנות. כי אחרת, למה אומרים לנו, תשמע, מגיע ראש השנה, תקיעת השופר, אתה יכול עכשיו לתקן, דיברנו זה בשבוע שעבר, אתה יכול עכשיו לתקן את כל מה שלא תיקנת, הוא עד תחילת כל הגלגולים. נכון? מה אומרים בתקיע אחרי תקיעת כל שופר? היום הרת עולם. אנחנו חוזרים עכשיו אחורה לרגע של ההיריון של היקום. אני יכול לתקן אחורה עד ההתחלה. אוקיי? למה שיתנו לי כזה דבר? הרי הצורה שאנחנו רואים את עצמנו זה מה מגיע לי אחרי כל מה שעשיתי, בטח שונאים אותי, בטח מאשימים אותי, הרבה אנשים נורא נמצאים במצב שלא מגיע לי. גם אלה שחושבים. מעט מאוד אנשים אני מכיר שבאמת מאמינים שמגיע להם להיות מאושרים. רגשות אשמה ותחושה של אני לא מספיק טוב, זה אחת מהבעיות הקשות ביותר של רוב בני אדם. כל מה שאומרים אגו, 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 יש לו אגו ויש לו אגו, הכל נובע מזה. זה לא אגו, זה חוסר ביטחון עצמי. רוב האנשים, אם אתה רואה בן אדם שיש לו אגו מוחסן, זה פשוט, איך אמרנו? איסטרה בלגינה, קישקיש קריה. הוא עושה המון רעש כדי להסתיר את זה שעמוק בפנים הוא לא מאמין שמגיע לו. הוא לא מאמין שהוא יכול. הוא כל כך, ולכן למה הוא עושה כל כך הצגה כזאת גדולה? אם בן אדם שהוא מלא ושקט, הוא שקט. כי כד מלא הוא שקט. אין לו שום צורך להוכיח לכולם שהוא משהו שהוא לא. אין לו שום צורך. אז הוא לא מתפרץ לאנשים, הוא לא חייב להגיד את האמת שלו וכולי, כולם אומרים שטויות, הוא לא חייב להגיד את זה. שימאס להם, הם ירצו לשמוע, אני אגיד. דברי חכמים בנחת נשמעים. הוא לא מתפרץ, הוא לא מנסה לכפות את עצמו. למה? הוא כבר שקט, והוא גם מבין שלא כל אחד מסוגל לקלוט את זה. ולפעמים זה לוקח זמן. לפעמים אתה צריך להגיד בשקט, ואחר כך עוד פעם בשקט. ואחרי אולי 10 שנים זה נקלט. לחכם יש את הסבלנות. כזהו חכם, הרואה את הנולד. אז שוב, אז מאיפה מגיע אותה תופעה שנקראת אגו? זה לא אגו, זה חוסר ביטחון עצמי. זה חוסר אמונה שמגיע לי, זה חוסר אמונה שאני יכול. ומזה בא הרעש והצלצולים. כלומר, בן אדם כזה, זה בן אדם שקשה לו, זה לא אגו. זה מילה נורא קשה. והסברתי לכם הרבה פעמים, שאנשים משתמשים במונח אגו, אני שמתי לב, כי בדקתי הרבה תורות רוחניות, אם זה הודיות, ואם זה יהודיות, ואם זה מהצד של קבלה, של אשלג, וקבלה של הרב אשלג, או של ברסלב, כאשר מישהו מתחיל לדבר על האגו, אגו, 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 זה האגו שלך, זה האגו שלך, הוא כדי לעורר אצלך יותר חזק את התחושה שלא מגיע לך. זה אמצעי שליטה. למה? בן אדם שחושב שלא מגיע לו, יותר קל להשתלט עליו ולשלוט במה שהוא עושה, במה שהוא חושב, במה שהוא אומר. וזה כל הכתות שאני מכיר משתמשות בזה. זה אמצעי של מניפולציה. בן אדם שיש לו אגו מוחצן, הוא צריך חיבוק, הוא צריך אהבה, וזה מרגיע. לדבר כל הזמן על האגו, זה עושה את המצב עוד יותר גרוע, כי הבן אדם מרגיש עוד יותר לא ראוי. ושאדם מרגיש לא ראוי, אי אפשר, אי אפשר, אין מה לעבוד. ולמה בן אדם צריך להרגיש שהוא ראוי? כי בשביל זה ברור אותך. זה מה שארי אומר כל הזמן, ברור אותך שתקבל. ברור אותך, רק תיפתח ותיתן לבורא לתת לך. ושהאדם מסוגל להיכנס למקום הזה שכן מגיע לי, מגיע לי שיהיה לי טוב. זה בעצם מתחבר שהאדם נברא בצלם ולכן מגיע לו להיות מאושר. כי ככה ברור אותו. זה הוראות היצרן. אוקיי? ורוב המין האנושי לא מאמינים בזה. איך אנחנו רואים שלא מאמינים בזה? הם לא חיים את זה. הם לא חיים חיים של עושר ופרגון. כי מתי בן אדם מפרגן לאחרים? שטוב לו ומפרגן לעצמו. בן אדם שלא יכול, אמרנו, אין נותן מה שאין בו, בן אדם שלא יכול לפרגן לעצמו, איך הוא יוכל לפרגן לאנשים אחרים? אז הוא כבר לא מפרגן לאף אחד. שלא לדבר על גזע אחר, על דוברי שפה אחרת, אנשים עם מעמד אחר, אנשים שלא, מה חמולה שלי, מה קבוצה שלי, מה הבית שלי, מה זה שלי, וכו' וכו'. יש שלי ושלהם וכן הלאה. אז כולם מעיינים עליך. כי אתה מפחד שעוד את הקצת שיש לך, גם זה ייקחו לך. כי לא מגיע לך. לעומת זה בן אדם שהוא רוחני ומאמין שאוהבים אותו ומגיע לו, אז הוא יודע שאף אחד לא יכול לקחת לך את מה ששלך. מה שבאמת שלך, ברור שאדם כזה לא יכול לסנוע אנשים שונים ממנו, כי הוא לא פוחד מהם. השנאה של השונה מגיעה מפחד. מגיעה ממקום של חולשה, ממקום שאתה מפחד שיקחו לך. אדם עם ביטחון עצמי, ושמרגיש טוב עם עצמו, אין לו שום צורך לסנוע את השונה. להפך, השונה מעניין אותו. וואו, תראה לי איך זה אצלכם. מאוד מעניין. זה מאוד מעשיר. אוקיי? לצערנו הרב, העולם הזה נכנס לשנאת השונה, או לדיכוי של השונה, בגלל חוסר ביטחון, כי אנשים לא מחוברים למי שהם. לא מחוברים למגיע לי שיהיה לי טוב. כמו שאני. לא כמו שאומרים שצריך שיהיה לי טוב. אנשים מחונכים כל הזמן שאיך יהיה לך טוב, שתצרוך ותצרוך ותצרוך, שתוציא ותוציא ותוציא, תשתאבד ותשתאבד ותשתאבד, שבעצם אתה עבד לכל מיני מערכות שמשכנעות אותך לחיות בלייפסטייל שלא בדיוק מתאים לאינטרסים שלך, שלא בדיוק מביא אותך להיות מאושר. למה העשרה ימים האלה נקראים עשרת ימי תשובה? ישנו תהליך של ניתוח, שככל שיש את ההפרדה בין הגוף לנשמה, יותר קל בימים האלה לאדם למצוא ולהזדהות עם אני השלם, עם אני אמיתי. עם זה שכן מגיע לי. עם זה שאני כן יכול. עם זה שנועדתי שיהיה לי. עם זה שנועדתי שיהיה לי כבוד עצמי, ושיהיה לי את מה שאני צריך, כי פשוט נולדתי בשביל זה. לחזור לבראשית. לכן זה נקרא, אחת הסיבות שזה נקרא תשובה. מלשון לשוב. לשוב לאן? למי שאני באמת. שכנראה שאיבדתי את הכיוון. ועברתי הרבה מאוד הסחות דעת. לכל מיני מקומות שבכלל לא התכוונתי ללכת אליהם. ובדרך כלל שאדם מוצא את עצמו בפחד ובבהלה, שזה מביא לכעס ולשנאה וכן הלאה וכן הלאה, זה בגלל שאתה במקום שאתה לא בטוח בו, כי זה לא בדיוק אתה. לא בדיוק אתה. אומר הזוהר כך, אנחנו בזוהר פרשת חיי שרה. אשריהם בעלי התשובה, שרי בשעה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, קרבים לקדוש ברוך הוא. עכשיו שוב צריך לזכור, שהזוהר מדבר על בעלי תשובה, צריך לזכור שזה לא ההגדרה של חוזרים בתשובה של הדור האחרון, שלצערנו הרב, חלקם הגדול חושבים שההתחזקות תלויה באורך הזקן, צבע החליפה, או דברים שהם לגמרי חיצוניים. או סוג ההכשר שאתה מקפיד עליו. אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל זה לא העיקר. כלומר, אם אין את העיקר של התשובה, שתשובה זה מקום שבו האדם שב, שאמרנו תשובה, זה אותיות תשוב היי. מה זה תשוב היי? אם אנחנו מבינים שהמערכת של העיקור בנויה מהעולמות העליונים, שדרכם נובע השפע האינסופי אלינו, אז יש את עולם האצילות שמיוצג על ידי האות י' בשם השם. יש את עולם הבריאה שמיוצג על ידי האות היי בשם השם. ויש את עולם יצירה מיוצג על ידי האות ו. יש את עולם עשייה שזה אנחנו, זה האות היא האחרונה. תורת הארי מדברת הרבה על זה, שכאשר האדם מחובר לעצמו, הוא גם מחובר לעולמות העליונים, כי שם הפוקוס שלו. ואז היוד, ההי, הוו, ההי, זה מערכת אחת מושלמת, ויש זרימה של שפע, ואז האדם חווה שפע, מילוי, שלמות, חלק גדול מהזמן. להגיד כל הזמן זה לא בעולם הזה. מדי פעם יש ניתוקים, כי זה העולם הזה. כי צריך שיהיה קצת חושך ושתוכל להפוך אותו לאור. צריך קצת להתנתק כדי להיות מסוגל לחוות את החיבור מחדש. אבל כאשר האדם מתנתק ועובר למקומות לא טובים, זה אומר שההי גלתה ממקומה לגול. זה אומר להיות מועתק למקום אחר, ופתאום אני, שאני מזהה את עצמי, לא מחובר לשום דבר. ואז מגיעים הפחד והשנאה והכעס והשחות הדת וההתמכרויות וכל הדברים האלה, כי אתה מחפש, אתה מרגיש את החוסר, ואתה מחפש כל מיני תחליפים למלא את החוסר הזה. אבל כל התחליפים האלה רק מעצימים את העני האחר שלך, את העני המזויף. זה כמה שתאכיל אותו, הוא יהיה עוד יותר רעב, ועוד יותר מבולבל, ועוד יותר בכאוס. העני האחר, אין מה לעשות. אי אפשר לספק אותו אף פעם. זאת אומרת, שאני הולך בדרך מסוימת, ואני מעצים ומעצים ומעצים את המילוי ואת המילוי ואת ההישגיות וכן הלאה, וככל שאני משיג יותר אני משיג פחות, סימן שאני מתחבר מה? לעני האחר, לעני המזויה שלי. אז לכן אני צריך לחפש את העני השלם שלי, את העני האמיתי, וזה בעצם יותר קל בעשרה ימים האלה למצוא אותו מאשר בימים אחרים. מדוע? הנסירה יוצרת הפרדה, כי בדרך כלל העני המזויף והעני האחר מאוד מרובבים אחד בשני, כל כך מרובבים שלפעמים אתה אפילו לא יכול להבדיל בין לבין מה באמת עושה לי טוב ומה עושה לי טוב מזויף, ולאורך זמן בסוף אני משלם על זה. הרי אנחנו טובים נורא בלעבוד על עצמנו. למה? בגלל הערבוב הזה. בעשרה ימים האלה יותר קל, כי יש את הניתוח, שהניתוח הזה עובד בעשרה שלבים, שביום הכיפורים ההפרדה היא מושלמת. לכן ביום הכיפורים זה היום שאפשר לעלות הכי גבוה, כי הכי קל, עשו בשבילנו את העבודה, להפריד בין לבין, בין אני המזויף לאני האמיתי. עכשיו, לכן אפילו אנשים שם לא רוחניים, מרגישים משהו לגבי יום כיפור, שיש איזה משהו של, אז אחד הולך לשפת הים ויושב וחושב, ואחד יושב בפינה ומתרכז, כל אחד יש לו המון אנשים שלא למדו, לא קבלה, לא רוחניות, לא תורה, לא שום דבר, מרגישים ביום הזה איזה מין, זה יום שבו אני צריך, משהו אני צריך לעשות פה, כי יש פה איזה חיפוש עצמי, שיש הזדמנות ביום הזה שאין בשום יום אחר בשנה. בגלל התהליך שאנחנו עוברים לפניכם, פשוט יותר קל. זה איזה סוג של מתנה קוסמית שיורדת מלמעלה. אוקיי? אז עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על תשובה, הכוונה אומר הזוהר, אחת מהן זה א', זה תשוב ה', לקחת את הרצון לקבל שלנו ולחבר אותו בחזרה למקום של אותו מקום של שלמות. להשיב את עצמנו לסך הכל, רגע, מה היה לנו פה? מה רצינו? מה באמת אני רוצה בחיים? מה באמת עושה לי טוב? מה באמת עושה אותי מאושר? מאושר, לא כזה איזה היי וביי, איזה פרצי הנאה זמניים. מה באמת עושה אותי מאושר? איך אני יודע מה עושה אותי מאושר? שוב, על רגל אחת כל התורה, יש מבחן ואהבת לך כמוך. אם יש דברים שכאשר אני עושה אותם, כאשר אני עושה אותם בצורה מסוימת, שאני מודע לחלקים מסוימים של האישיות שלי, זה עוזר לי להיות יותר בחמלה ובאהבה לאנשים אחרים, הגעתי לעני האמיתי שלי. זאת הדרך, אני בכיוון הנכון. אוקיי? לכן אשריהם בעלי התשובה, שבשעה אחת ביום אחד, ברגע אחד, קריבים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל עניין הרבה אנשים, רגע, זה אומר שלשמור מצוות צריך להיזהר עם הדבר הזה, שלצערנו הרב אנשים לא שמים להם לזה, כי יש את הדחף הזה, קודם תשמור מצוות אחר כך נדבר. ויש היום תופעה ענקית סוחפת של אנשים שמה שנקרא חזרו תשובה בעולם הדתי הסטנדרטי, ופתאום הם שואלים את עצמם, מה אני עושה עם זה? אני משקר לעצמי, אני לא מסוגל, משהו פה לא מתחבר, באתי מאיזה מקום אמיתי של להתחבר לעצמי ולרוחניות, ואני מוצא את עצמי עושה דברים שלא מחברים אותי, מנתקים אותי. וזה גם ענק, כי אי אפשר להמשיך עם השקר, אנחנו בעידן שבו יש גבול לכמה אפשר ללכת עם שקר, כל הסוגים של השקר. אם בן אדם שומר שבת או מניח תפילין, הזוהר אומר את זה בהרבה מאוד מקומות, התלמוד אפילו אומר את זה, אם זה לא מתוך רצון להתחבר לאור כדי להתחבר לבאבת עליך כמוך, על מי אתה עובד? אתה באמת חושב שאתה צריך לסוף קופונים בשביל הקפיטריה בגן עדן? זה לא עובד ככה, ממש לא עובד ככה. זאת אומרת שבן אדם מוצא את עצמו, אבל אני לא נהנה לעשות את זה, זה מלחיץ אותי. פעם אנשים יכלו להמשיך עם זה כמה שנים, היום אנשים בקושי כמה חודשים יכולים ללכת עם זה. אני פוגש כל הזמן כאלה שחזרו בתשובה ואמרו להם אתם חייבים, ופתאום בן אדם, אני לא יכול, אני נחנק. לכן הזהירו כבר חז"ל, מעמד הר סיני היה, קיבלנו את התורה מיראה. למה מיראה? לא הייתה לנו ברירה. היינו כולנו במסע חוץ גופי, 3 מיליון איש בשמיים, ראינו את כל החוקים, ראינו שאי אפשר אחרת, אמרנו נעשה ונשמע, לא הייתה ברירה. שום בחירה חופשית לא הייתה, אז יחזיק מעמד 40 יום. לא יכול להיות. תיקח את הבן אדם לסמינר, תראי לו ניסים, תעופף באוויר, תביא לו את משה רבינו, אברהם, יצחק ויעקב. אם הבן אדם לא יכול לברוא את התשובה שלו מבפנים, מה זה תשובה? להשיב את עצמו לאני אמיתי. זה משהו שרק אתה מסוגל לעשות. אי אפשר לעשות את זה בצורה מלאכותית. אין אינסטנט. אין אינסטנט להיות מושלם. באיזה סמינריון, והראו לך כמה סרטים, מישהו בא והוכחות שהתורה כולה נכונה, וכן הלאה וכן הלאה. So, אז מה? מה אני אעשה עם זה? אם אדם לא מתעורר ממקום שהוא כל כך רוצה להתחבר אל עצמו, אל הנשמה שלו, ואז הוא נוקט פעולות כי הוא מרגיש שזה מעצים לו את היכולת להתחבר לנשמה שלו, על מי אתה עובד? אומר הזוהר. ולכן, אבל כשאדם עושה את זה ממקום של מצוקה, ממקום שהוא פשוט לא יכול יותר ללכת עם השקר, ואז הוא עובר תהליך שבו הוא מתחבר אל האור, ממקום של הכרה, ממקום של אהבה, ממקום שזהיתי ואני לא מזדהה עם זה יותר, לא יכול להזדהות עם כל מיני דברים שפעם ככה הרגשתי, ככה דיברתי, ככה הסתכלתי על המציאות, שבנן מסתכל על זה וזה לא אני. זה לא אני, אני לא יכול להיות בתוך זה. הוא מתחבר לאותו מקום שגורם לו עושר, אותו מקום שנותן לו העצמה, אותו מקום שממלא אותו. כשבן אדם מתחבר למקום הזה, זה נקרא בעל תשובה, לפי הזוהר. ואז, ברגע אחד קרבים לקדוש ברוך הוא. מה זה קרבים? בהשתבות צורה. אתה מתחבר לאותו תדר של שלמות. שלא היה כך אפילו לצדיקים גמורים שהתקרבו לקדוש ברוך הוא בכמה שנים, כי מה קורה? אפילו אנשים גדולי האומות, גדולי העם במשך הדורות, לקח להם שנים, זה עבודה קשה. אברהם לא נכנס באותם הימים העליונים, באותם מדרגות גבוהות, עד שהיה זקן. מתי אברהם אבינו הבין שהוא צריך ברית מילה? הוא בן 99. כלומר, כל ה-99 שנים האלה, הוא היה ערל, רחמנא ליצלן. זאת אומרת, כמה רבנים לא יכניסו ערל לבית הכנסת? כלומר, לא היו מכניסים את אברהם אבינו, עד גיל 99, לא מכניסים אותו לבית כנסת. שמע מותק, אתה לא תערל? אבל הוא הרוויח את זה, הוא עבד, הוא הגיע לזה מתוך מקום פנימי. זה לא משהו שנכפה עליו מלמעלה, זה לקח לו 99 שנים. חן דוד שכתוב, והמלך דוד זקן בא בימים, הוא גם הגיע לאותה מדרגה רק בגיל 70. אז מה זה אומר שעד גיל 70 הוא היה אפס? זה העניין שאנשים צריכים להבין שיש תהליך. וכשאתה נמצא על דרך רוחנית, ברגע שאתה על הדרך, אז יש, אתם יודעים, זה כביש רב מסלולי. יש כאלה שנוסעים 200 קמ"ש, יש כאלה ש-120 קמ"ש, יש כאלה ש-3 קמ"ש הולכים בצד הדרך. יש על המסלול של האופניים, אוקיי? הבעיה עם אלה שהתיישבו להם באיזה קרחת יער, והם כבר הגיעו. אלה לא סובלים מאף אחד, כי אלה מאיימים עליהם. אבל אלה שנמצאים על הדרך, כולם נמצאים באותה דרך, הדרך מובילה לאותו מקום. אז הם יכולים להיות סובלנים לכל היתר שנמצאים על הדרך. כשבן אדם נמצא בדרך רוחנית אמיתית, לא מפריע לו שאנשים אחרים עושים את העבודה שלהם בקצב אחר, בצורה אחרת. זה לא מפריע לו. יש לך המון סובלנות, כי כולנו באותה דרך, כולנו נגיע, כל אחד בדרך שלו. מתי זה מפריע לאנשים? כשהם נמצאים באיזה, נכנסו לאיזה דרך ללא מוצא, והם תקועים שם, והם חושבים שהם הגיעו וכל היתר טועים. לכן שאתה עסוק בלעשות ביקורת על אחרים שהם לא בסדר, רק אתה בסדר, סימן ש... אתה כבר ירדת מהדרך ואתה נתקעת באיזה dead end. באנגלית זה נשמע יותר טוב. זה סוף מת. אוקיי? זה גם סוף וגם מת. מה שהזוהר מדבר על מה שנקרא מחלה רעה. איך יכול להיות גם מחלה וגם רעה? אוקיי. רבי יוסי אמר, שנינו המקום שבעלי התשובה עומדים בעולם ההוא, אין לצדיקים גמורים רשות לעמוד בו, משום שהם קרובים למלך יותר מכולם, והם מושכים עליהם ברצון הלב יותר ובכוח רב להתקרב אל המלך. מה זאת אומרת? יש אנשים שעושים דרך ארוכה, 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 שלב, שלב, שלב. הם אף פעם לא עשו משהו לא בסדר. הם כל הזמן מנסים להיות יותר בסדר. ויש דווקא אנשים שטעו וטעו וטעו, ופשוט, מה שנקרא, איבדו את ה-GPS, נכנסו לכל מיני מקומות שלא נכנסים לשם, בכל אופן נפלו שם. ודווקא אנשים כאלה שמגיעים למצב שכבר ביקרתי בכל המקומות האלה, וכבר אני יודע שאין לזה שום המשכיות, שאדם מגיע למקום כזה, והוא פשוט מוצא את עצמו שדי, נמאס, אני לא הולך לשם יותר. הוא עושה שינוי לבת אחת להתחבר אל האור מתוך הכרה שאין לי מה לחפש פה יותר. רק במקום של שלמות עם עצמי. יש אנשים שעושים את זה. רואים הרבה אנשים, דווקא אנשים שעושים את כל מה שלא בסדר. הם מנסים הכל. הולכים לפה ונסים את זה, ונסים את זה, ונסים את זה, ויום אחד פתאום במין פולס היסטרי של היה לי מספיק. עכשיו אני רק מחפש את השלם, את האהבה, את השלמות, את האיזון וכן הלאה. תבינו, בן אדם שהולך בדרך נכונה, רוחנית, חיובית וכן הלאה, מדי פעם קורה שהוא רואה איזה מישהו משתולל כזה בלי שום רסן, אומר, איזה כיף היה, שעה ככה בלי עול. זאת אומרת, זה שכבר עשה את זה, הוא ממש אומר, לא הולך לשם אפילו לשנייה. מבינים את ההבדל? זאת אומרת, הוא אפילו לא, אין לו את אפילו את המחשבה הזו, כי אומר, אז הרי זה גול נפש מה שעברתי בכל המקומות שעברתי. לא חוזר לשם בשום הון שבעולם.
ולפעמים זה משחרר כזה, פתאום...
מה?
להשתחרר.
שאלה אותה, מה זה להשתחרר? יש אנשים שמשתחררים, אם זה הולך עם ואהבת כמוך, ואתה נמצא במקום שאתה לא פוגע באף אחד, ואתה מתמלא, ממלא את המצברים, זה דבר טוב. אבל אם השחרור הזה זה אומר להיכנס למקומות של רצון לקבל לעצמו, שבסופו של משאירים אותך חרוך, זה לא להשתחרר. זה היי וביי, נכון? אנשים שעברו הרבה היי וביי, הם לא מתפתים לחזור לשם כל כך, כל כך מהר. אנשים שכל החיים שלהם היו מאוזנים, הם לא יודעים מה זה. יש להם עוד כזה? אולי. מובן? ואז יכול להיות שבן אדם שעבר דווקא את זה, אומר הזוהר, שהוא מתחבר אל האור, איך הוא אומר? הם מושכים עליהם ברצון הלב יותר וכוח רב להתקרב אל המלך. החשק שלהם מתחבר לאור כל כך חזק, כי זה בא ממקום של התפרצות, של הרגשה שהיית בבית סוהר, ואתה רוצה להתחבר אל האור, שזה הרבה יותר חזק מאשר בן אדם שהלך עקב בצד אגודל ובנה את עצמו לאט לאט, נכון? אז ככה וככה. ונמשיך. אז עכשיו הזוהר ממשיך במקום אחר. בזוהר פרשת משפטים, בפרשת משפטים איך היא מתחילה? דיני עבד עברי. שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בכפו יצא. אז נכון שמדובר פה על דיני עבד עברי, כמה זמן כבר אין עבד עברי? זה כמה אלפי שנים. אמרנו שאם כתוב משהו בתורה ולא רלוונטי להיום, כנראה שיש מימד שאנחנו צריכים להסתכל יותר עמוק. מה אני אעשה עם הטקסט הזה? אומר הזוהר כך, מה זה יצא בגפו? הפשט אומר, אם העבד בשש שנים שהוא היה עבד אדוניו נתן לו שפחה לאישה, התחתן איתה, נולדו ילדים, שהוא יוצא לחופשי אחרי שש שנים, הוא יוצא לבד, היא לא באה איתו, בגפו יבוא בגפו עבד, יצא. במדרגה קצת יותר עמוקה, אם הוא נכנס כעבד, מה זה עבד? הנשמה מתגלגלת לעולם, ואז עבד ליצרים והרצונות של הגוף. והוא מוצא אישה, שהיא לא בת הזוג שלו. הרוב מתחתנים עם מה שיש. אוקיי? הוא ממשיך הלאה לגלגול הבא, לא עם הבת זוג שלו מאותו גלגול. הרי רוב האנשים לא מתחתנים עוד פעם ועוד פעם עם אותה אישה. אמרנו שבגלגולי נשמות זה לא הנושא, אבל בגלגולי נשמות קורה שבנשמה של גבר מגיעה לעולם והבת זוג שלו, אחרי שהיא תעיפה כבר מכל הסיבובים שהוא סובב אותה כבר כך וכך גלגולים והוא לא התקדם אפילו, היא אומרת, אני בשבילו לא באה עוד פעם, אני רוצה לראות הכנסה קבועה, קודם שיראה שהוא באמת משתדל להשתנות. ואז הוא בגפו מגיע, בגפו יבוא, מגיע לבד, ואז הוא מתחתן עם מישהי אחרת שהיא לא בת זוג האמיתית שלו. למה? מכיוון שהיא לא בת זוג האמיתית שלו, יותר קל לראות מה לא בסדר איתו ולעשות לו מה שנקרא גיבושון. כן, אם שמתם לב, אם שמתם לב, בצורה מאוד עדינה, יש הרבה יותר גברים מוכים מנשים מוכות. מה הם מוכים? זאת אומרת, אני לא מדבר מוכים פיזית, אלא הוא כן, הוא הולך בבית זקוף מתחת לשולחן, והיא עושה לו סדרת חינוך, היא יחד עם הילדים מחנכת אותו ואת הילדים, וכבר באותה סריה, כי מה לעשות, הוא לא מחונך, בגלגולים הקודמים לא חינכו אותו, אז עכשיו היא באה לחנך אותו. שהוא יוצא, היא לא הבת הזוג האמיתית שלו, היא באה בכוונה, בהתנדבות לעזור לו, לשים אותו, הסכימה לבוא לשים אותו במקום, כי בת הזוג האמיתית שלו לא מסוגלת. אוקיי? היא מקית, ככה, לא מכיר, רוב הנשים הם מקיות. נכון? לא שמתם לב?
שוטרות.
זה להריץ את הילדים בזמן מהמיטה, לבית, את הבית, זה שיוריד את הזה ושיעשה את זה, שכולם כל מה להיות בערנות, שהמחלקה מתפקדת, נכון? חניך תורן, נכון? לכן הם באות, מה שנקרא רב תכליתי. אחרי, זה קורס אחר. אוקיי. זה קורס אחר. חברים יקרים, יש קורס שלם, יש את הספר של התיקון האישי, תקראו את זה שם. לא, לא רק שאלה. היה נראה נדע. עכשיו, אבל לענייננו, יש עוד רובד של הסבר. מה זה בגפו יצא? אמרנו שהוא בא לעבדות, נכון? מה זה בגפו יצא? מתי הוא יכול לצאת מה שההודים קוראים לזה הסמסרה, מעגל הסבל, מעגל הכאב? מה יוציא אותו ממעגל הכאב? והוא אומר, יצא בגפו, כמו שנאמר, משלי פרק ת', על גפי מרומי קרת. מה זה רוצה להגיד? מה לשם עילוי והתעלות? אף כאן עילוי והתעלות. מה זה גפה? מה זה גף? ו? חיל האוויר? כנף, נכון? כנף. זאת אומרת, מישהו שמפעיל את הכנף, הוא מייצר מה? עילוי. מתי האדם יכול להתעלות מעל מעגל הסבל שהוא נכנס גלגול אחרי גלגול? שהוא עושה תשובה. שהוא עושה תשובה רק אז שהוא סוף סוף מתאהב באהבה ובחוכמה ובשלמות. הוא מסוגל, במקום להיות מאוהב בכאב ובסבל, בהאשמה וברגשות האשמה, אז זה כמו כנף שנותנת לו עילוי, ואז הוא יכול לעלות מעל גלגל הסבל, להסתכל על זה מלמעלה, להגיד, וואו, איפה אני הייתי? איך הייתי שם? 20 גלגולים? רק עכשיו יצאתי מזה. וואו, איזה טוב שזה מאחוריי. זה הכוונה, בגפו יצא. איך אתה יכול לצאת מהמעגל הזה של לבוא כעבד, עוד פעם ועוד פעם אתה עבד, לבוס, לאישה, ליצרים של הגוף, למה אמרו עליי, מה חשבו עליי, מה נתנו לי, מה לא נתנו לי, מה הולכים לתת לי, מה היו צריכים לתת לי, כל הדברים האלה הם ייקחו לי, לא ייקחו לי, שתו לי, ישתו לי, כל... זה מעגל הסבל, מעגל הכאב. הדרך היחידה לצאת מהמעגל הזה נקרא תשובה. התשובה זה הכנפיים שאדם מתחיל לנפנף בהם כדי להתעלות, ואז הוא מסתכל על זה מלמעלה ואומר, יצאתי מזה. התשובה היא הכנפיים שמעלות את האדם מעל הכאב. ומה זה התשובה? מקום שבעלי תשובה עולים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם. למה? כי כדי לצאת מאותו מעגל כואב צריך כל כך הרבה עוצמה, אתה צריך כזה בוסט של אנרגיה, שכשכבר אתה עולה אתה יכול להגיע לירח וגם לשמש. כי אתה צריך כדי לצאת מכוח שמושך כל כך, כי כמו שאמרנו, רוב בני אדם כל כך מחורים לכאב, כל כך מחורים ללא מגיע לי, שמגיע לי שיחב לי, מגיע לי שיהיה לי רע, מגיע, אני לא ראוי לזה. כי יכול להיות שההורים שלנו אמרו לנו, בחיים לא תצליח. יכול להיות שההורים שלנו לא אמרו לנו, איזה גננת אמרה, איזה מורה אמרה. אבל דרך אגב, למה אני שמעתי את זה ויתר הילדים בכיתה לא שמעו את זה? לפעמים יש ילדים שגדלו באותו בית, אוי, אני בטראומה כי אמא שלי אמרה לי דברים. אוי, נכון, אמא שלי אמרה לי גם, אבל אף פעם לא שמתי לב מה שהיא אומרת. למה אחד הקשיב השני לא הקשיב? למה אחד נשרט כעוגן מהאימא שלו, או מהאבא שלו, או מהדודה שלו, או מהמורה, והשני לא נשרט? כל אחד עם הקרמה שלו, כל אחד עם מה שהוא בא, עם מידת העבדות שהוא הביא מגלגול הקודם. באחד זה יתרשם, בשני זה לא עשה עליו שום רושם. זה כמו נשפח על מים על ברווז, לא נדבק עליו שום דבר. אבל מה שכן נדבק, אל תאשים את אימא שלך או את הגננת או וכן הלאה. תיקח אחריות ותגיד, אוקיי, אני לקחתי על עצמי את זה, האמנתי למה שאמרו לי, כי באתי עם זה לעולם. את זה באתי לתקן. מעל זה באתי להתעלות. מה? מעל זה באתי להתעלות. למה שמעתי את זה בגיל 4, וזה חופר לי בראש מאז ועד היום? כי יכול להיות שאני סוחב את זה כבר 20 גלגולים, והגיע הזמן שאני אתחיל לנפנף בכנפיים ואני אעלה מעל זה. איך תעלה מעל זה? מזה שאני אשכב על המיטה אצל הפסיכולוג על הספה, ואני אספר לו עוד פעם ועוד פעם כל שבוע על איך אמרו לי את זה ומה זה עשה לי ומה הרגשתי? כבר הסטטיסטיקה מתחילה להראות שזה לא עובד. מה שעובד, אוקיי, הבנו, אתה אוהב את זה? לא. אז מה אתה כן אוהב? מה אתה כן רוצה? זה העניין שמתחילה פסיכולוגיה חיובית, כי הסטטיסטיקה כבר מראה שאין בזה תועלת. תשובה זה להיות, זה להסתכל על מה שהיה וכאב ולהגיד זה לא שלי יותר. זה תשובה. כשבן אדם ביום כיפור עושה וידוי, אומרים המקובלים, אתה לוקח את האגרוף של יד ימין, שזה 5 חסדים, 5 אצבעות, 5 חסדים, ואז אתה לוקח את הלב ששם יושבים הרגשות האלה, שם אתה מחזיק את כל הכאבים האלה, וכל פעם שאתה עושה ככה, הנה מחקתי עוד אחד. כי ביום הכיפורים נוטלים לי את הכוח של להכניס את החסדים בתוך כל המקומות הכואבים האלה. הנה עכשיו עוד אחד הלך. למה? על חטא שחטאנו. הכל בעבר. זה אני עושה וידוי, אני מוודא שזה כבר לא אני. זה היה. היה? טוב שהיה? נקסט. מאוד חשוב בתיקון, נכון? העניין של הלאה. היה, תכיר בזה, תזהה את זה, זהו, אל תזהה, זה כבר לא אני. למה? במקום להתמקד על הבעיה, תתמקד על הפתרון. במקום להתמקד במה שכואב, תתמקד על מה שמביא לך עונג ושמחה. בצורה של, אם זה נותן לך את הכוח של אהוב את הזולת יותר, זה השמחה והעונג האמיתיים. לכן, שאדם מצליח לברוח מהכאב הזה, הוא מצליח ליצור עילוי כל כך חזק שהוא מגיע למעלה, זה ממצב של הוא משאיר את הכל מאחורה בלי להסתכל בחזרה. לא אשת לוט, זה לא שלי, היה שלי, לא שלי יותר. זה מי שהייתי. זה הכוח של ראש השנה עד יום כיפור. של להסתכל על הדברים האלה. לכן, בזמן טוב לעשות רשימות. של כל המקומות האלה, ואז פשוט, ולמחוק. זה אני מוחק. זה היה, זה לא שלי יותר. יש הרבה מקובלים שפשוט יושבים ועושים רשימות. של כל הדברים שאני צריך להשאיר מאחורה. מה שנקרא, דיסקונטיניות. זה פס ייצור שלא ממשיך יותר. אז יש כאלה שזורקים בתשליך, אבל יש, אתם יודעים שלפי המקובלים אפשר עוד לעשות תשליך עד הושענא רבה, ערב שמחת תורה. אפשר לספות פתקים ולעשות עוד תשליך, אין הגבלה על התשליך ש... זה לא... אוקיי? לא מוגבל. אוקיי. עכשיו, איפה היינו? ולכן, במקום שבעלי תשובה עולים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם. ובגלל כך... מה? עושים בראש השנה ועושים בהושענא רבה עוד פעם. למה? אם נשפו לך עוד כמה דברים שגילית בעשרת ימי תשובה, אז מה? לא תשליך אותם? אפשר משהו. העניין של תשליך זה משהו מאוד מאוד, זה מנהג, זה לא הלכה. אוקיי? זה עניין רוחני, פסיכולוגי, זה תהליך שהאדם צריך לדעת לשחרר, להשליך את הדברים ולהשאיר אותם מאחוריו. אוקיי? לשחרר. כיוון ששב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו ודאי מיד. רגע, ומה אם הבן אדם עשה דברים נוראים? אחת הבעיות, אנחנו הרי למדנו הרבה פעמים, אנחנו כל כך לא סלחנים כלפי עצמנו, כל כך לא חושבים שמגיע לנו, רק שאנחנו צריכים לזכור, יותר משהעגל רוצה לנוק הפרה, יותר שאנחנו רוצים להשתחרר מזה, הבורא רוצה שנשתחרר מזה. יאללה חבר, תעזבו את זה כבר, אני לא זכרתי. רגע, אבל חטאתי כל מיני חטאים. איזה חטאים? על מה אתה מדבר? האם אני יכול לשנות את הבורא? את האינסוף? לא. זאת אומרת, הפגמים שאני אוסף על עצמי, אני פוגם בבורא? אז ברגע שאני מוחק את הפגמים האלה, זה נשאר בבורא? לא יכול להיות. אז מי צריך לסלק את זה? שנינו, אין דבר בעולם שעומד לפני התשובה, ואת כולם הקדוש ברוך הוא מקבל ודאי, אם שב בתשובה, הרי מזומן כנגדו אורח חיים. כלומר, ברגע שהאדם עושה את התשובה וחוזר לשלמות, לאותו מצב מאוזן, אותו מצב של להיות מחובר רק לשלם, לאהבה, לשמחה, ליצירתיות וכן הלאה, שכל דבר אחר נראה לו תורח ומואס בזה, בכל הרגשות שלא מקדמים אותו, הוא יכול להסתכל, לזהות את הרגש ופשוט להגיד, די, היה לי, אני לא הולך לשם יותר. לא. הרגיזו אותי, אתה מסתכל על הכעס ואתה אומר לו, סליחה, די, עד כאן. הספיק. לך תדע, 1,000 שנה אני כבר סוחב את זה. זהו, היה לך מספיק. ברגע שאדם עושה את זה, מזומן כנגדו אורח חיים. כלומר, ברגע שאדם עושה תשובה ומתחבר לשלם, אותה שלמות, הוא נפתחת לפניו דרך החיים, דרך עץ החיים. הוא יודע מה לעשות, הוא יודע מה לא לעשות. הוא יותר מקושר, הוא יותר מתקשר עם השלמות, הוא יותר מאוזן, הוא הרבה יותר מלא. הוא לא מרעיש כל כך, יש איזה שקט פנימי, שאת זה אנחנו צריכים לחפש בימים האלה. ומה קורה אם הבן אדם עשה דברים נוראים? אף על גב שפגם מה שפגם, הכל נתקן, הכל חוזר על תיקונו. הרי לכן הזו אומר, אין דבר בעולם שעומד לפני התשובה. ומה אם עשיתי דברים? אין תירוצים. יש אנשים אומרים, אני לא אעשה תשובה, כי אני עשיתי דברים כל כך נוראים. אין דבר שהוא כל כך נורא, אומר הזוהר. שראה אפילו מה שיש בו שבועה, הקדוש ברוך הוא מקבל, שכתוב, מה זאת אומרת שבועה? כתוב בירמיהו כ"ב, חי אני נאום השם, כי אם יהיה קניהו, והוא אומר, זו נבואה למלך יויכין. המלך יויכין, בהיסטוריה של עם ישראל, היה מלך אחד לפני אחרון, לפני צדקיהו. המעשים שלו היו מתחת לכל ביקורת, זוועה ועצומה מה שהוא עשה, עד די כך שהנביא ירמיהו אמר, כה אמר השם, חי אני נאום השם, בשבועה, אם יהיה קניהו, כתבו את האיש הזה ערירי, הבן אדם הזה יחיה ערירי, ימות ערירי, פשוט הוא יסבול כל חייו על מה שהוא עשה. אוקיי? מלך בבל כובש את ירושלים 597 לפני הספירה, הוא לוקח את המלך יויכין ואת העילית של העם בשבי לבבל. הוא משאיר את צדקיהו המלך ואת רוב העם. את המלך יויכין הוא כובל בשלשלאות, ויחד עם עוד כמה מלכים אחרים הוא זורק אותם מתחת השולחן שלו, והוא זורק להם אוכל מהשריות של האוכל, והם רבים ביניהם על השריות כדי להשפיל ולבזות. העניין של להשפיל ולבזות בעיראק זה כנראה מסורת עתיקה. אבל מה כתוב? ואחר ששבי תשובה, שיויכין המלך אחרי כל הדברים הנוראים שהוא עשה, הוא עשה תשובה והעלה אותו מלך בבל לשים אותו לידו כיועץ למלך, ונתן לו כבוד מרובה. ואז מה כתוב? ובני יחניה, דברי ימים א' פרק ג', ובני יחניה איסר בנו וגומר וגומר. כלומר, היו לו בנים, הוא לא מת ערירי, בניו היו סביבו בכבוד גדול גם מהמלך, גם כראש הגולה בבבל, ככה הוא עזב את העולם. אבל כתוב בשבוע חי אני נאום השם. בן אדם עושה תשובה, אפילו נראה כאילו נשבע עליו הבורא, אפשר לשנות. לכן אומר הזוהר, אם נגזרה עליו גזרה שהוא ימות, ונגזרה גזרה שהוא לא יכול לשנות את הגזרה, הוא יכול, זה כוחה של תשובה. כלומר, מה כוחו? הכוח שבעצם אל תחכה שמישהו תעשה את העבודה בעצמך. אבל מה איך הבורא יסלח לי? הוא כבר סלח עוד לפני שאתה בכלל ביקשת את השיחה. הוא רק מחכה שתעשה את זה. כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשב וידרכו וחיה. מכירי את התפילה, נתנה תוקף. מה? במות המת. הוא כבר נחשב מת. לא אכפוץ במות המת. הוא כבר נגזר עליו שימות. רק תעשה תשובה. רק תשוב. שב מדרכו וחיה. תן לי הזדמנות. תפתח לי פתח כחודו של מחת. אני אפתח לך עולמות עליונים. רק תעשה תשובה, כבר תקבל את כל החיים. מה, אני רוצה שאתה תמות? איך הבורא לקח את הילד? איך הוא לקח? זוכרים מה שאמרנו שהבורא סוף סוף עונה לאיוב? מה, אני לקחתי לך? אני צריך את מה שיש לך? יש לי מספיק. לא לקחתי לך, כלומר תגיד השם נתן, השם לקח. אני נתתי, אני לא יודע לקחת. אז אל תאשים אותי. אז מי לקח? החושך שאנחנו מייצרים, זה מה שחוסם וזה מה שלוקח. אבל אל תשים את בורא עולם. ולכן מכאן שתשובה משברת כמה גזרות ודינים וכמה שהשאלות ברזל, ואין מי שעומד בפני התשובה. ואז זה כתוב, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, אשר פשעו בי, לא כתוב, אלא פושעים בי. איך אדם יכול לפשוע נגד הבורא? מה, מישהו בכלל אמרנו? איך מישהו יכול בכלל להפריע לבורא? ומה הפשע? שמסרבים להיות שמחים. הם מסרבים להיות בשלם. הם עסוקים ולא מגיע לי ולא מגיע לי, והעולם הזה רע וכו' וכו'. זה פשע. שזה ההפך מי? שפע. אוקיי? שלא רוצים לשוב ולהתנחם על מה שעשו. תסתכלו איזה מילה מדהימה, להתנחם. מה יש במילה להתנחם? יש שתי תובנות. תובנה אחת, נחמה. וחרתה. כלומר, השימוש זה בחרתה. שהאדם אומר, התנחמתי על מה שעשיתי, התחרטתי על מה שעשיתי. אוקיי? אבל תבינו, במילה אחת, זה מילה מדהימה. מצד אחד, אני לא אעשה יותר מה שעשיתי. מצד שני, למה עשיתי את מה שעשיתי? כי עשיתי את זה מקום של חושך וכאב ובלבול, נכון? כל זמן שלא תהיה לי נחמה, איך אני יכול לעשות תשובה על זה? זאת אומרת, העניין של חרטה לא מספיק. חרטה לא מספיק. אני יודע שזה לא בסדר. מאיפה יהיו לי את הכוחות להתחבר לכן בסדר? להתחבר למשהו שלם. אני יודע כמה טעיתי. הרי בן אדם מסתכל על הדברים שהוא עשה וזה קורע אותו לחתיכות לפעמים. איך טעיתי עם הילדים, ואיך טעיתי עם זה, ובעסק הזה, ובזה, לכל אחד יש כל מיני, ולא הייתי צריך להגיד לזה, ועד היום אני נקרא על מה שאמרתי, ואחר כך הוא נפטר, ולא יכולתי לבקש סליחה. אנשים מסתובבים עם כאלה חורבנות, ככה, בעסקים אליהם. כדי להתחרט, אתה חייב גם לחבר. לא מספיק להבין שזה לא היה בסדר. כי הבנת שזה לא בסדר, אתה עדיין הולך עם הכאב. אתה צריך נחמה כדי להגיד, קרה, היה, אני חייב לשחרר את זה ולהשאיר את זה ככה, לתת לזה לגלוש אחורה ולהיעלם בתואמות ההיסטוריה. זה לא אני יותר. איך אמרנו? אומר רמב"ן בהלכות תשובה. איך אנחנו יודעים שבן אדם עשה תשובה? שתהיה לו את ההזדמנות לעשות את אותו דבר שוב, הוא יעשה את זה בצורה שלמה. אז אני יודע שהוא עשה תשובה. ואם אני עושה את זה בצורה שלמה, אני לא יכול לסחוב איתי יותר את עסקים של הלא שלם. זה לא שלי יותר. מותר לשחרר את זה. להפך. כשבן אדם מסתובב עם רגשות אשמה, זה עומד במבחן ואהבת לרעך כמוך? ממש לא. ברגשות אשמה זה כמו פנצ'ר כזה גדול בגלגל. אתה נוסע כל כמה מטר, אתה צריך לנפח מחדש. או שאתה נשאר את הנוסע לג'אנטי. התשובה אמורה לתקן את זה, לוותר על הרגשות אשמה. ופה הוא מוסיף, אבל כיוון שהתנחמו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותם. כלומר, למי מחכים? לאיזה מישהו שיחליט שם למעלה? לכן האדם הזה, הפלגב שפשע בו, הוא פגע במקום שלא צריך, ושב לפניו, מקבל אותו וחס עליו. שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים, לא אומרים אל מלא רחמים. זאת אומרת, אם אני מתחבר אל הרחמים, אני יכול להתחבר אל השלם שבתוכי. אם אני מתחבר לדינים, אמרנו בשבוע שעבר, צריך להתחבר למקום של שקר. כי אם אני מתפלל, ריבונו של עולם, למה אתה כועס עליי? זה לא מקום אמיתי. כי זה בא ממקום שמראש אתה לא נותן לעצמך מקום לתיקון. למה? מה לעשות? הבורא כועס עליי, מה אני יכול לעשות? מה אתם רוצים ממני? לכן אין לי מזל, אין ברכה, זה מקולל וזה מקולל. אנשים מסתובבים מהתחושה הזאת. וזה בגלל חיבור אל השקר, כי המקום של האמת זה המקום השלם. כשבן אדם מתחבר לאמת ולמקום השלם, הוא מבין מה שאברהם אבינו הביא לעולם. שהכאב והשלילי הם זמניים. שרק השלמות והאהבה והחמלה הם נצחיים. האור הרבה יותר חזק מן החושך, נכון? טיפה של אור מגרשת הרבה חושך. אז מי יותר חזק? כל החושך יש לו כוח רק בגלל שאנחנו מאמינים בו. זה כל הכוח שלו. כשבן אדם מתפלל לבורא עליו ובאמת חושב שהבורא כועס עליי, הוא באמת יתנקם בי ויעניש אותי, למי אני מתפלל? אל החושך. זה אל החושך שיש כאלה שקראו לו בשם כזה או בשם כזה, היוונים קראו לו הדס וכל מיני שמות נוראים וכל המיתולוגיות למיניהם, זה עבודת האלילים. הוא קיים כל זמן שאתה נותן לו כוח להתקיים. ברגע שאתה מפסיק להאמין בו ואתה מאמין רק באל מלא רחמים, כל היתר פשוט נעלמים. ואז אתה באמת מרגיש שהתפללת, באמת התחברת. הוא מתמלא רחמים על כל מעשיו, כמו שנאמר, ורחמיו על כל מעשיו. אם על רשעים מגיעים רחמיו, כל שכן על צדיקים. אלא, מי צריך רפואה, שואל הזוהר? מי צריך רפואה? אותם בעלי כאבים. מי צריך ריפוי? מי צריך הילינג? אותם שכואב להם. ומי הם בעלי הכאבים? הרשעים הם בעלי הכאבים, הצדיקים לא סובלים. שנאמר צדיק ורע לו, הרע נשלט על ידיו, הרע שלו. כלפי חוץ, אתה מסתכל על אנשים, בן אדם שהוא באמת הוא מחובר לשלם, והוא עושה עבודה רוחנית אמיתית, אפילו הוא עובר קשיים, וכל מיני דברים שכלפי חוץ נתפסים כצרות, הצדיק מסתכל על זה בתור הזדמנויות, התפתחות, לימוד, כלומר, וואו, איזה דבר מעניין אני עובר עכשיו, מה אני צריך פה ללמוד? ברור, הוא כל כך מחכה לטוב, כי ככל שהמכשול יותר גדול, האור שיתגלה יותר גדול. אז ככל שהמכשול, לפעמים קורה שפתאום מגיע לי איזה מכשול ענק, ואני אומר, וואו, אני לא ידעתי שהבורא מאמין שאני יכול להתגבר על כזה דבר אחרת, למה הוא נותן לי את זה? אם אתה מסתכל על זה ככה, אתה כבר לא יכול לחכות, איך אני הולך להתגבר על זה? וואו, כי מי שאני אהיה אחרי שאני אתגבר על זה, זה לא משהו שדמיינתי או חלמתי, אתה מסתכל על זה אחרת, נכון? יש את הסיפור על רבי אלימלך ורבי זושה. אני בטוח שחלק מכם שמעו אותו כמה פעמים. רבי אלימלך ורבי זושה היו שני מקובלים צדיקים גדולים שחיו בגליציה, במאה ה-19. הם היו תלמידים של המגיד ממזריץ', שהיה תלמיד היורש של הבעל שם טוב, זאת אומרת, נכדים רוחניים של הבעל שם טוב. ושניהם היו אנשים מדהימים, הם חיו יותר בעלמות העליונים מה שפה למטה. בכל אופן, הם היו כאלה שהם נורא דאגו לא ליפול לתוך, כי הם היו רבנים של קהילות, לא ליפול בתוך הזה, כי לפעמים אתה יושב על הכיסא למעלה, במגדל השן, ואתה נהיה מה שקוראים איזה בחסידות צדיק בפרווה. מכירים את הביטוי צדיק בפרווה? זה הצדיק שהיה חורף, אז אספו כל החסידים כסף, וקנו לו מעיל פרווה כזה. ואז הגיע, החורף היה ארוך. יושב לו הצדיק במעיל הפרווה שלו, ונהנה. ומגיעים החסידים, ואומרים, רבי, מה נעשה? החורף ארוך, אין כבר כסף לחומר דלק ולא אוכל, מה נעשה? הוא אומר הצדיק, לא מבין מה הבעיה, מה, ממש חם. כן, זה צדיק בפרווה, כלומר זה כאילו צדיק, שהוא לא מסוגל מזה שהוא למעלה בנוח שלו, הוא לא מסוגל לראות איפה אנשים באמת נמצאים. ולכן, מדי כמה שנים, רבי אלימלך ורבי זושה היו עוזבים את כיסא הרבנות, כי הם היו מאוד מכובדים, שמעם הגיע למרוקו ולארץ ישראל וקראו את הספרים שלהם בכל מקום. היו מתחפשים למקבצי נדבות, והיו, בלי שום אגורה בכיס, היו יוצאים לנדוד בדרכים. כלומר, הם היו ממש מקבצי נדבות, הם חיו רק מנדבות שנתנו להם. והיו מודדים מעיר לעיר, מכפר לכפר, יושבים בבתי המדרשות, בבתי הכנסת, יושבים עם העם ומקשיבים, וכשאתה נראה אחד מקבץ נדבות, אז מדברים לידך מה שלא יגידו אם אתה הרב הגדול שהמפורסם, הסלבריטי, שכולם מגיעים, או, הרב הזה וזה וזה. אחד הסיפורים אומר שיום אחד הם הגיעו לאיזה עיירה, וממש חיפשו איפה לישון, ושאלו את אנשים, ובסוף אמרו להם, בוא תשנו על הספסל בבית המדרש. בסוף איזה איש עני מאוד, אמר להם, לא, לא, אל תשארו בבית מדרש, קר והספסלים קשים, בואו תשנו אצלי בבית במיטה. אז אשתו ישנה עם הילדים, והוא ישן עם שניהם במיטה שלו. ואז נגמרה בדיוק השנה שלהם, של, של, ה, שלקחו על עצמם לגלות, ויצא במקרה שאותה עיירה הזמינה אותם לתת דרשה לכבוד איזה אירוע. באו שניהם עם כרכרות של ראשי קהילות, של אנשים מכובדים, ובאו נכנסו לעיירה. יצאו גדולי העיירה, והתחילו לריב ביניהם אצל מי ישנו הצדיקים. אמרו החבר'ה, תו, היינו פה לפני כמה שבועות, וישנו אצל העני הזה. אנחנו באנו עוד פעם, מה השתנה? רק הסוסים השתנו, נכון? זה השינוי היחיד. הסוסים ישנו אצלכם, אנחנו נשן איפה שישנו בפעם הקודמת. אז יום אחד, שניהם נודדים בדרך, מגיעים לפנות ערב, השמש הוקעת, נהיה חושך, והם הדרך ביער, ויש, רואים איזה פונדק. נכנסים לפונדק, יש לך איזה חדר בשביל, לא הכל תפוס. אנחנו לא יכולים ללכת לשום מקום. אולי נשאר פה על הרצפה בפינה. טוב, הסכים בעל הפונדק, תשנו בפינה. ירדמו שניהם, יושבים על ישנים על הרצפה. הגיעה איזו משפחה גדולה של איכרים מחתונה, היו שיקורים, ובדרך הביתה עצרו לעוד איזה משקה. ושרו ורקדו וכן הלאה, ואז נהיה להם משמם, ואז אחד המאות, תראו את שני היהודים האלה לרצפה, שמעתי שאלה יהודים לרקוד יופי. העירו במכות את רבי זושה, והעמיד אותו על השולחן, יהודי תרקוד. והוא רקד ורקד ורקד, ריקוד נפלא. ואז אמרו לו, אוקיי, לך תשעות, לך לישון. אומר לו, אחיו, איזה זכות יש לך, שאתה רקדת, אני ראיתי, אתה ממש התחברת לבורא. לגמרי. זאת אומרת, מה הוא הרגיש באותו רגע? טוב, אם צריך לרקוד, אז נרקוד. אז הוא רקד בשמחה עצומה. קיצור, עברה איזה חצי שעה, והם עוד פעם נהיה להם משעמם, בואו ניקח אור הקד יופי, בואו שירקוד עוד פעם. עוד פעם הרביצו לרבי זושה, הרימו איתו לשולחן, סחבו אותו מהרצפה, עוד פעם הוא רקד. אמר רבי אלימלך, זה לא הוגן. הרקידו אותך כבר פעמיים, מה איתי? אני גם רוצה. בואו נתחלף. אז רבי זושה ישן ליד הקיר, ורבי אלימלך ישן בצד השני. אחרי איזה חצי שעה, חבר'ה רצו עוד פעם, אמרו, בוא נרקיד אותו עוד פעם. אמרו, אז מי שוכם, רגע, זה כבר רקד פעמיים, בוא ניקח את זה ליד הקיר. לקחו את רבי זושה פעם שלישית, אמר רבי אלימלך, מה לעשות? אין לי את הזכות. שהבן אדם מסתכל בצורה כזאת על החיים, זה צדיק ורע לו. כלומר, כלפי חוץ זה נראה שעובר כל מיני ביזיונות, הוא לא חווה את זה. מה חשוב? שהבן אדם מחובר לשלמות. אז הוא לא חווה את הרע שאחרים חושבים שהוא חווה. כשאדם מחובר לשלם, הכל נראה אחרת. לכן, אז מי הם אותם בעלי כאבים? אלה אותם הרשעים. הם צריכים רפואה ורחמים של הקדוש ברוך הוא. להם כואב. לא צדיקים, שאומרים רחמים, למי הרחמים? למי שכואב לו. שלא יהיו עזובים ממנו, והוא שלא יסתלק מהם וישובו כנגדו. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מקרב, הוא מקרב בימין, וכשדוחה, דוחה בשמאל. בשעה שדוחה, הימין מקרבת. גם כשאדם חוטף מכות, אם הוא יסתכל, הוא ימצא תמיד את היד ימין, שמחכה לקבל את השביב. שנותנת לו את ההזדמנות, ולכן הרבה פעמים קורה, שהבן אדם, ברגע שנמאס לו להיות מסכן, ולסנוע, ולכעוס, פתאום הוא רואה את היד שמקבל פתוחה אליו, בוא, נמאס לך, אולי תבוא אליי, אולי תחזור הביתה. והוא לוקח את היד הזאת, הכל מתהפך ברגע, ופתאום אתה מבין שכל העולם משתנה, כי נכנסת עכשיו לתדר שנקרא תשובה. וזה יכול לקרות, אומר הזוהר, ברגע. ואסור לאדם, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כי הרחמים נמצאים, רק תאחז בהם. לכן ביום הכיפורים, שזאת הזדמנות עצומה, שאומר הפרץ עליו השלום, יש הלכה בגמרא, שאם הולך בן אדם, אתם יודעים מה כוח של מקווה, מקווה מטהר את הכל, אוקיי, אם יש כוונה. אז יש גמרא שאומרת, מים בן אדם הלך ברחוב ונעתה גל של מים, היה איזה מגר מים, פתאום נפל איזה הקיר שלו, וגל של מים נפל, 40 סעה נפל על הבן אדם. האם הוא טהור או לא טהור? אז אומרים חז"ל, הוא טהור. רגע, אבל כדי שבן אדם יטבול במקרה הוא צריך להיות ערום. זאת אומרת, מדובר פה במקרה שהבן אדם הולך ערום ברחוב, ואומר, אוי, אני צריך עכשיו טהרה, נופל עליו פתאום גל של מים, הוא טהור. איך זה נשמע? הזוי לחלוטין. על מה הגמרא מדברת? ותמיד שגמרא מדברת על משהו הזוי, יש פה רמז עמוק. מה כתוב ביום כיפורים? קוראים את זה מלא פעמים. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. זה הגל שנשפח על הבן אדם. מתי? ביום הכיפורים. העניין של התפילות של יום הכיפורים, העניין של העוצמה של יום הכיפורים, שזה כמו הבורא שופך על הנשמה של הבן אדם, מקוואות של מים, מעיינות, ישר מהעולם העליון, רק תגיד רוצה אני. כי כל כך יותר קל לעשות תשובה ביום הכיפורים, להתחבר לאני אמיתי, להתחבר לזה אחרי 10 ימים של ניתוח, ולהגיד רגע, התדר הזה, זה אני. תשאיר אותי ככה. תשאיר אותי כך, תשמור עליי כך. ולכן, מה התפילה האחרונה של יום כיפורים? תפילת נעילה. מה מתפלים בתפילת נעילה? וחותמנו לחיים. הייתי רוצה לחתום את זה, תשאיר את זה ככה חתום, שאני אוכל עם התחושה הזאת להמשיך לשנה הבאה. שאני אוכל להיות עם המקום השלם הזה, להתמודד עם הדברים היומיומיים הרגילים, עם השדים שלי, עם הגלגולים הקודמים, עם הגלגול הזה, כל השרצים שיש בקופת שרצים שמדברים, שאני אוכל להסתכל על זה מהמקום הזה, ממקום בטוח ושלם. כי זה מה שנשפח עלינו ביום הכיפורים. צריך בגלל זה אבל, לשים בצד את כל השלילי. ממש. זאת אומרת, שבן אדם עושה וידוי, הוא מוודא, זה מה שהיה, זה כבר לא אני. אני וידאתי שזה לא אני. שיהיה לנו גמר חתימה טובה. תודה רבה. וכל טוב.
לשמיעה החוזרת של ההרצאה ועוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.livekabbalah.org www.livekabbalah.org